כתובות, דף כ"ח, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ז עמוד ב', במשנה למטה. מספר את המשנה, אמר רבי זכריה בן הקצב שהיה כהן. הוא נשבע, המעון הזה, הוא נשבע בבית המקדש. לא זזה ידה של אשתי מתוך ידי, משעה שנכנסו עובדי כוכבים לירושלים בזמן חורבן בית המקדש השני, ועד שיצאו, ואני בטוח שהיא לא נטמעה על ידי הנוכרים. אז אפילו שבדרך כלל, כשבאים חיילים ועושים מצור על עיר, אנשים שם בחזקת שהם נטמעו על ידי הנוכרים ומסורות לבעליהם הכהנים, זה היה באונס, הם נאסרות רק לבעליהם הכהנים, אם זה היה ברצון, הם נאסרות גם לבעליהם שהם אינם כהנים, אלא ישראלים וכדומה. ובמקרה שיש מצור של נוכרים, הרי ההלכה היא שהנשים נאסרות על בעליהם, בוודאי הכהנים. אבל כל זה, כי חוששים אולי הם נטמעו, אבל הוא אומר לו, זזה ידה מתוך ידי, כל הזמן הזה. הוא נשבע, והוא היה צדיק, רבי זכריה בן הקצב, תנא. אף על פי כן אמרו לו חכמים, כשאנחנו אומרים שהאדם לא נאמן לעיד על עצמו, זה לא משנה אם זה אדם פשוט מהשוק, או שזה הצדיק הגדול, התנא האלוקי. יש הלכה, אין אדם מעיד על עצמו, אשתך אסורה עליך. מביאה הגמרא תנא ברייתא, הוא לא גירש אותה, אבל מצד שני היא אסורה עליו. ולכן אף על פי כן, למרות שנאסרה עליו, הוא לא גירש אותה, אלא ייחד לה בית בחצרו, שהיא תגור בבית הזה. בתלמוד הירושלמי כתוב שהוא שכר לבית בחצרו, והיה מעלה לה מזונות, והוא רק לא היה מתייחד איתה, אלא היה נמצא איתה רק בפני בניה. וכשהיא יוצאה מהחצר, והוא היה שם, היא יוצאה בראש בניה, לפני כל בניה. לפני בניה. וכשהיא נכנסת לחצר, קודם כל הבנים שלה נכנסו לחצר, והיא הייתה נכנסת בסוף בניה, כדי שתמיד שהיא ורבי זכריה בן הקצב יהיו ביחד באותו חצר, הם לא יתייחדו, אלא תמיד יהיו שם גם הבנים שלהם. בתלמוד ירושלמי כתוב, שהוא קרא על עצמו את הפסוק הזה בירמיהו, פרק ממהי, יגעתי בהנחתי, כל כך התאמצתי בימים של ההנחה, בימי היגון וההנחה של חורבן בית המקדש השני, ואף על פי כן, למרות שכל כך יגעתי לשמור על אשתי, מנוחה לא מצאתי. בכל אופן לא התירו לה, לא התירו לי אותה. והילקוט שמעוני, במדרש שוחר טוב על התהילים, הובא שהוא בכה, והיה מאוד כואב, אבל ככה הלכה, אז הוא פשוט מאוד לא התייחד איתה. אבל מה, הוא לא התגרש ממנה. עכשיו, אם באדם מתגרש, צריך מאוד להיזהר לא להיות בקרבתה של גרושתו. לכן מסתפק אביי, אביי, אביי. מהו לעשות בגרושה? כן. כהן שגירש את אשתו, וכעת הוא אסור להתחתן איתה שוב, אסור לו לקיים את המצווה של מחזיר גרושתו, כי גרושה אסורה לכהן. אז מה הוא לעשות בגרושה? כן, שהיא תגור איתו באותה חצר. הטעם, אצל רבי זכריה בן הקצב, שהוא לא גירש אותה והוא רק פירש ממנה, לכן הוא יכל לגור איתה בחצר, הוא דבשבויה הקלו. עם כל הכבוד שחוששים שאולי נטמעה, זה בסך הכל חשש. אבל הכה, גרושה בוודאי אסורה לכהן. לא הקלו ויפו לה אסורה לגור איתו באותו חצר. או דילמה, מצד שני אפשר לומר לא שנה, כי הרי הם שתיהם אסורות על הכהן, וכמו שכשהיא נאסרה עליו והוא לא גירש אותה, היא מותרת לגור בחצרו, ככה גם בגרושה שהיא אסורה עליו, היא תהיה מותרת לגור בחצרו. מתרצת הגמרא תשמע מברייתא דתניא, המגרש את אשתו, אפילו אם הוא לא כהן, שהוא יכול להחזיר את גרושתו, אבל אם היא ניסית למישהו אחר, שאז גם אם הוא יגרש אותה או שהיא תתעלמן ממנו, היא כבר אסורה על המגרש הראשון. אז לא תנסה לאיש אחר ותגור בשכונתו, למה כותב רשי לפי שמכירה ברמיזותיו ובקריצותיו שמה יבואו לידי עבירה? ואם המגרש היה כהן, שאז אפילו אם היא לא ניסית לאחר היא אסורה עליו, כי אסור לו להחזיר את גרושתו, כי הוא אסור בגרושה, אז לא תדור עמו אפילו באותה מבוי. כותב רשי שמה יבוא עליה וכהן אסור בגרושה. אבל ישראל כל זמן שלא ניסית לאחר תדור בשכונתו, כי הוא מותר להחזיר את גרושתו. ואם מקום מגוריהם היה כפר קטן, זה היה מעשה. וחכמים אמרו שכפר קטן, גם אם זה לא באותו מבוי, כל הכפר נידון כמו שכונה אחת, ולכהן אסור לגור שם עם גרושתו. עד כאן הברייתא. שואלת הגמרא, אסור להם לגור ביחד, לגרוש וגרושתו. השאלה מי צריך ללכת ומי יכול להישאר? מי נדחה מפני מי? תשמע ברייתא. דתניא, היא נדחית מפניו, כי יותר קל לה, כמו שנראה מיד בהמשך, ואין הוא נדחה מפניה. ואם הייתה החצר שלה, אז שאלה יכולה לטעון שהיא רוצה להמשיך לגור במקום שלה, אז הוא נדחה מפניה. היא באה אלו, ומה אם הייתה החצר של שניהם, מהו? מי נדחה מפני מי? תשמע, הברייתא אומרת, היא נדחית מפניו. באיזה מקרה זה מדובר? במה הסכינה? היא לימה בחצר שלו, פשיטה שהיא צריכה לעבור. ולה בחצר שלה, למה שהיא תעבור? ועתניה, אם הייתה החצר שלה, הוא נדחה מפניה. אלא לאו כי היי גבנה שזה חצר של שניהם, ורואים שהיא נדחית. דוחה הגמרא, דילמה, דאגיר, מיגר, אולי זה חצר שסחורה לשניהם. ולכן, היא נדחית מפניו. אבל אם זה חצר שהייתה קנויה לשניהם, אז אולי עדיין השאלה שלנו תישאר, אולי היא לא חייבת לעבור. מה היה ועלה, מה באמת התשובה? תשמע, הפסוק אומר בישעיהו, הנה השם מטלטלך טלטלה גבר. זאת אומרת שטלטלה של גבר זה דברי התוכחה כאן, זאת אומרת זה העונש הגדול, שגבר צריך לטלטל ממקומו. אמר רב, טלטולי די גברה קשים מדי איתתה. לאיש יותר קשה להיטלטל ממקום למקום, מאישה שיותר קל לה ללכת למקומות אחרים, יותר קל לה להסתדר במקומות אחרים. תנו רבנן, כהן לבה הימנה, אשתו עשירה גדולה, הלך ולבה ממנה, לפני שהוא גירש אותה, לבה ממנה כסף, כנראה שהיה להם קופות נפרדות, והיא הייתה עשירה והוא לבה ממנה כסף. מאיפה יש לה כסף משלה? בנכסי אביה, נכסי מילוג. נכסים שאביה הכניס לה לפני שהתחתנה, שהם עדיין שייכים אליה. עכשיו, הוא רוצה להחזיר לה את הכסף. והיא באה לגבות ממנו את הכסף. אינה נפרט אלא על ידי אחר. הם לא יכולים פשוט לגשת אחד לשני. היא לא יכולה לגשת אליו לבקש ממנו תביא לי את הכסף. היא צריכה לשלוח מישהו שיביא בשבילה את הכסף ממנו, כדי שלא יבוא לידי עבירה. אמר רב ששת, ואם יבואו הגרוש והגרושה שאסורים זה לזה, יעתו לכמן לדין, יבואו לפנינו לדין, אנחנו לא נדון אותם ביחד, לא מזדקקינן לו. רב פאפה אמר, לא רק זה, אם הם באים ביחד לדין, מנדים אותם על שיש להם קשר, שמותם משמתינן לו. אבונה ברידי רב יהושע אמר, גם נותנים להם מלכות, אף נגודי נמי מנגדינן לו. אמר רב נחמן, תנא במסכת צמחות, כתוב שהוא מכונה אבל רבתי, במה דברים אמורים? שהיא לא יכולה לגבות את החוב ממנו בעצמה, אלא צריכה לשלוח שליח, שנתגרשה מן הנישואין. כבר היו ממש נישואין. אבל כשנתגרשה רק מן האירוסין, שרק הייתה קנויה לו, נפרט אפילו על ידי עצמה. למה? מפני שאין ליבו גס בה, לכן לא חוששים לעבירה. מספר את הגמרא, ההוא ארוס וארוסתו. הארוס היה כהן שקידש אישה וגירש אותה. דעתו לקמי די רבה, באו לדין לפני רבה. יתיב רב עדה בר מתנה קמי. רב עדה בר מתנה ישב לפני רבה. אז רבה ראה שבאו לדין גרוש וגרושתו, כשהגרוש הוא כהן שאסור בגרושתו. אפילו אם היא לא ניסית לאחר. אוקיי, רב, השלוחה בין תאיו, אז רב האמית שליח ביניהם, שהם לא ידברו ביחד, זה בפני זה, קודם כל הוא מדבר בפני השליח, הרי זה היא, לא נותנים להם לדבר ביחד, להיות ביחד. אמר לי רב עדה בר מתנה, לרבה, ואמר רב נחמן, תנה באבל רבתי וכולי, שכתוב שם, שאם הם רק היו מאורסים ולא נשואים, אין בעיה שהם יהיו ביחד. אז רבה השיב לו, אמר לי, כחזינן, אני רואה עליהם, דקגייסי בעדדי, ליבם גס זה בזה. אז אם כן, הם מכירים זה ברמיזותיו וקריצותיו של זה, אז יש כן חשש וצריך להעמיד שליח ביניהם. אי קדם ראה שומרים שבדיוק להפך, רבה לא העמיד שליח ביניהם, כי באמת רק הרוס והרוסה, לא, אין בעיה שהם יהיו ביחד. לא כרבה שליח בינתיו, הוא לא העמיד מישהו לתווך ביניהם, הם טענו זה כנגד זו. אמר לי רבה דבר מתנה לרבה, למה אתה לא מעמיד שליח ביניהם, מתווך מישהו שיתווך ביניהם, שהם לא ידברו אחד מול השני? נקומה, שלוחה בינתיו, שרבה יעמיד שליח ביניהם. אז רבה ישיב לו, אמר לי, ואמר רב נחמן, תנה באבל רבתי, כתוב שהם רק היו מאורסים והתגרשו, הם לא כל כך, ליבם אינו גס כל כך זה בזה וכולי, ולכן נפרעת על ידי עצמה. אז רבה דבר מתנה אמר, אתה רבה לא שם לב, אבל אני כן שמתי, ואמר לי, אני מילה איך הדלו גייסי בעדדי, כל זה דווקא שאין ליבם גס זה בזו, אבל הנה הזוג הזה, כחזין עלו, אני רואה עליהם, דה גייסי בעדדי, כן גס ליבם זו בזה, או זה בזו, ולכן הם צריכים מישהו שיתווך ביניהם. אומרת המשנה, ילדים קטנים שראו סיפור, הם לא יכולים להעיד כשהם קטנים, אבל כשהם גדולים, האם יכולים להעיד על מה שהם ראו כשהם היו קטנים? יש מקרים שכן, ואלו המקרים שעדים נאמנים להעיד כשהם גדולים בגודלן על מה שהם ראו כשהם עדיין היו בקטנותם. דבר ראשון, נאמן אדם גדול לומר, זה החתימה של כתב ידו של אבא. למרות שאביו מת כשעדיין היה קטן. וזו חתימת כתב ידו של רבי. וזה חתימת כתב ידו של אחי. הוא נאמן. מעיקר דין תורה, לא צריכים מישהו שבכלל יקיים ויאמר שהשטר הזה, שהחתימה הזאת נכונה. סומכים שזו חתימה נכונה. חכמים שתקנו שצריך לקיים את השטר, הם סמכו גם על עדות קטן. שמעיד, זאת אומרת הוא גדול עכשיו, מעיד משהו רק כשהוא היה קטן. דבר נוסף, מכיוון שרוב נשים נישאות כשהן בתולות, הרי הכלל הוא, המשנה אומרת שאישה שנישאת כשהייתה בתולה, מקבלת כתובה כפול, 200, ואם היא לא הייתה בתולה, מקבלת חצי, מנה. אם קטן מעיד, אני זוכר על אחת שהתחתנה, שהיו סימנים בחתונה שלה שהייתה בתולה. שיצתה, זכור הייתי בפלונית שיצתה לחופה בינומה, כזה מין בגד שמכסה את העיניים שלה, לפי פירוש אחד, וראשה פרוע, השערות היו על כתפיה, ככה היו מוציאים את הבתולות מבית אביין לחתונה, וזה אומר שהייתה בתולה, ומכיוון שרוב נשים בתולות נישאות, אז אנחנו סומכים על עדותו כשהוא גדול, ושהוא מספר משהו רק כשהוא היה קטן. ודבר נוסף שמאמינים לו, שהוא מספר שהיה איש פלוני יוצא מבית הספר, מקום שילדים לומדים תורה, ואני זוכר על הילד הזה, שלקחו אותו לטבול כדי שיוכל לאכול בתרומה בערב. וגם אני זוכר שהיה איש פלוני חולק עמנו תרומה על הגורן. כשמעידים דבר כזה, הבן אדם, אם באמת מאמינים לעדות, הבן אדם נאמן שהוא כהן לעניין לאכול תרומה. והגמרא תעמיד שמדובר פה תרומה דרבנן. על תרומה שהחיוב שלה רק מדרבנן, על זה הקטן נאמן, חכמים נתנו נאמנות לאדם להעיד על דבר שהוא ראה כשהוא היה קטן. מעיד כשהוא גדול על דבר שהוא ראה כשהוא היה קטן. ודבר נוסף שהוא נאמן. נאמן לומר על המקום הזה שהוא בית פרס, בית הפרס. מה פירוש? שדה שהיה בקבר והקבר נחרש. זאת אומרת כל השדה נחרשה ואנחנו תולים שגם העצמות נתחנו, נשברו והתפזרו בכל השדה. אנחנו תולים שכנראה יש כאן עצמות קטנות שהן לא מתאמות. תומה חמורה של תומת מת שמתאמה באוהל, כל מי שמעיל מעל זה, מי שעובר מעל זה, מכיוון שזה רק חתיכות של עצמות, וזה לא שדרה שלמה, או גולגולת שלמה, או רוב הגובה, רוב העצמות של הגובה, רוב בניין, או רוב הכמות של העצמות, רוב מניין. בכל אחד, אם אין את אחד מהאופנים האלה שהזכרנו, שדרה, גולגולת, רוב בניין או רוב מניין, אז העצם מתאמה רק אם נוגעים בו, או נושאים אותו, אבל לא, הוא לא מתאמה באוהל. אנחנו חוששים שיש כאן עצמות כאלה שמתאמים במגע, במסע, ומדרבנן, בית הפרס, מי שעובר שם בחזקת שהוא טמא. אבל מהתורה, מחזיקים שהשדה הזאת היא כבר לא מטמאה. שמי שעובר שם, הוא לא בחזקת שהוא טמא. מכיוון שכל הטומאה פה זה רק דרבנן, אז נאמן קטן לומר על השדה הזאת, שהיא בית הפרס. יש אומרים שהוא נאמן לומר, תוספות בעמוד ב', שהוא נאמן לומר שרק כאן זה בית הפרס, מקום אחר הוא לא בית הפרס. דבר נוסף שאדם גדול נאמן להעיד על משהו רק כשהוא הקטן, לומר עד איפה זה תחום שבת. כנראה שהיה איזושהי שאלה מסוימת איך מודדים, והוא מעיד שלפי המדידה שמדדו בעבר, החכמים הגדולים שהיו בדור הקודם, משהו מהסוג הזה, הם הגיעו למסקנה שהמדידה של 2000 אמה מסתיימת כאן. ככה הוא זוכר שהוא היה קטן. ועד כאן היינו באים בשבת, שזה תוך 2000 אמה, שהרי בשבת אסור לצאת מחוץ לעיר יותר מ-2000 אמה. ותנא כאן במשנה סובר, כמו רוב החכמים שתחומין, האיסור לצאת יותר מ-2000 אמה זה רק מדרבנן, לכן חכמים האמינו לאדם להעיד על משהו רק כשהוא היה קטן. אבל אין אדם גדול נאמן לומר, כשהוא היה קטן, לבוא להעיד, להוציא ממון ממישהו אחד, להביא את זה למישהו אחר. הוא לא נאמן. אדם בשביל להעיד, צריך לראות את המעשה כשהוא גדול, ולהעיד כשהוא גדול. הוא לא יכול לראות מעשה כשהוא היה קטן. לכן הוא לא נאמן לומר, למשל, אין אדם נאמן לומר, אתה יודע, בן אדם הזה יש לו שדה. איך נראה לך הוא תמיד היה נכנס לשדה? דרך היה לפלוני במקום הזה. היה לו דרך בשדה של השני, שדרכה הוא היה נכנס לשדה שלו. אז אם כן, השני צריך עכשיו להחזיר לו את החלק שהוא שלו. אז בעצם בא להוציא פיסת קרקע מאדם אחד, לתת את זה לאדם אחר, זה הוא לא נאמן. וכן, הוא לא נאמן לומר על איזושהי רחבה מסוימת שהייתה שייכת לאדם מסוים, שברחבה הזאת למשל היה מעמד ומספד, היו נוהגים בלוויה של המת 7 פעמים לשבת ולהספיד ולעמוד, הוא לא נאמן לומר שזה היה לפלוני במקום הזה, ואם כן כל הרחבה הזאת שייכת לאדם פלוני, הוא לא נאמן להעיד בדיני ממונות, כי כאן צריך עדות של אדם גדול שראה כשהוא גדול. למדנו במשנה שקטן נאמן לומר, אני זוכר שזה החתימה של אבא שלי, למרות שהוא לא הכיר את אבא שלו מאז גיל בר מצווה, כי אבא שלו נפטר כשעדיין היה ילד, לא עלינו. אבל הוא נאמן לומר שכשהוא היה קטן, הוא זוכר שזה היה החתימה של אבא שלו, זה היה החתימה של רבו, זה היה החתימה של אחיו. אמר רבון הברית רבי יהושע, והוא שיש עוד עד אחד חוץ ממנו, שהיה גדול בזמן שהוא זוכר, מתי שהוא ראה את החתימה הזאת, והוא רק מצטרף אליו, אמו. ולמה המשנה צריכה לדבר על 3 מקרים שהוא מעיד על חתימה כשהוא ראה אותה כשהוא היה קטן? הוא צריכה, דשמינן, שהוא נאמן לקיים חתימה של אביו. הייתי אומר שרק באביו הוא נאמן משום לשכיח גבי. מקטנותו הוא מצוי אצלו והוא מכיר את החתימה שלו. אבל רבו, הוא בא ללמוד תורה. כמה זמן ילד לומד תורה? זה לא כל כך הרבה כמו שהוא נמצא עם אביו. אז אולי הוא לא נאמן לזהות את החתימה. וישמינן רבו, הייתי יכול לומר שדווקא רבו הוא נאמן על החתימה שלו. משום דאית לי אמתי דרבי, יש לו פחד מרבו. ואם כן, אז השיטה מקובצת מבאר שהוא מאוד רוצה לכתוב כמו רבו, כדי שרבו לא יגער בו או משהו כזה. זאת אומרת, כשרבו מלמד אותו לכתוב, הוא פוחד לא לכתוב טוב, אז הוא מסתכל כל הזמן על הכתב של רבו, אז הוא מצליח בשביל לכתוב כמו רבו, אז אמנם כנראה הוא לא הצליח לכתוב כמו רבו, אבל בכל אופן הוא זוכר את הכתב שלו, כי הוא מאוד נתן לב להתבונן בזה. הרשש מפרש שהוא חושש להעיד שקר, פן רבו יוכיח אותו שיעיד שקר על החתימה שלו. הפירוש של הרשש מן הסתם מסתבר רק בחייו של רבו. אחרי פטירתו של רבו, הוא יהיה נאמן רק לפי הפירוש של השיטה המקובצת, שהוא נתן את עיניו וליבו טוב לראות את כתב של רבו, מכיוון שהייתה לו יראה, הוא פחד לא לכתוב נכון, לכן הוא טוב הסתכל על הכתב של רבו כדי לכתוב את הכתב שיהיה דומה. אבל אביו, שאימתו אינה מוטלת עליו, כי בסך הכל זה עניינים של חיים, אף פעם לא פחד שאולי הוא לא יכתוב כמו אביו. אולי גם לא פוחד מאביו כמו שהוא פוחד מרבו. וישמינן איתרתי, אם היינו לומדים על אביו ורבו שהוא נאמן, הייתי אומר שדווקא אביו דשכיח גבי שהוא שכיח אצלו בקטנותו, ורבו שהוא פוחד ממנו, דאית לי אימתי, לכן הוא נאמן לומר שזה חתימתו. אבל לקיים את חתימת אחיו, דלת לי לא הא ולא הא, הוא גם לא היה מצוי אצלו בקטנותו. וגם אם אתו לא הייתה מוטלת עליו, אימא לא יהיה נאמן לקיים את חתימתו, כמה שמלן שהוא נאמן, ולמה באמת הוא נאמן? כיוון, לכל זה שצריך קיום שטרות זה רק מדי רבנן. כי מהתורה, כיוון שהשטר חתום, לא חוששים שזה מזויף. כי האדם לא מעיז לזייף חתימה של עדים. מכיוון שכל הסיבה שצריך לקיים את החתימות לעיד, שבאמת החתימה הזאת חתם אותה מי שאומרים עליו שהוא החותם, מי שאומרים עליו שהוא העד, כיוון שזה רק מדי רבנן, הם נהיו רבנן, רבנן האמינו לאחד שמעיד על דבר שהוא רק כשהוא היה קטן, בדבר שהוא בסך הכל מדי רבנן. במשנה למדנו שאדם נאמן לומר כשהוא גדול, זכור הייתי כשהייתי קטן בפלונית שהיא התחתנה בתולה. איך אני יודע? שיצאה בינומה וראשה פרוע. מה הייתה? למה באמת הוא נאמן על זה? כיוון דרוב נשים בתולות נישאות, אז אם כן, על פי רוב, היא נאמנת בעצמה גם בלי העדות שלו שהיא התחתנה בתולה. אז כל מה שהוא בא להעיד זה גילוי מילתא בעלמא, ולא צריך את העדות שלו אלא לפרסם שהדין הזה יצא בלי פיקפוק, לכן הוא נאמן. וכן הוא נאמן לומר על חבר שלו שהוא להעיד עליו שהוא כהן שיוכל לאכול בתרומה. איך הוא אומר? אני זוכר שהיה איש פלוני יוצא מבית הספר כשהיינו ילדים בתלמוד תורה, לומדים תורה, כדי לטבול ולהתאר מתומתו, כדי שיוכל לאכול בתרומה בערב. שואלת הגמרא, אולי הסיפור הזה הוא אמת, אבל עדיין זה לא אומר שהילד הזה היה כהן. ודילמה, עבד כהן הוא. הוא היה עבד כנעני של הכהן, שמותר לו לאכול בתרומה. ועכשיו הוא השתחרר, והוא אסור לאכול בתרומה. והמשנה שלנו לא חוששת לזה, למה? כי אם הוא היה עבד כהן, הוא לא היה הולך לבית הספר ללמוד תורה. המשנה שלנו מסייע לי לרבי יהושע בן לוי. אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שילמד את עבדו הכנעני תורה. ואם הוא למד בבית הספר, בהכרח שהוא לא היה עבד. שואלת הגמרא, ולא, וכי אסור ללמד תורה עבד כנעני? והתניא ברייתא, רשימה של דברים שנראה כמו שעבד כנעני שעושה אותם בפני רבו, נחשב שרבו שחרר אותו. ואף על פי כן, הוא לא נחשב שהוא משוחרר. לווה עמנו רבו. למשל, אדם הקנה כסף לעבד, בתנאי שלרבו לא יהיה רשות בכסף הזה. בדרך כלל כל מה שקנה עבד, קנה רבו. אבל כאן היה לו כסף ורבו לבא ממנו. או שעשאו רבו אפוטרופוס שינהל לו את כל הנכסים. או שהעבד הניח תפילין בפני רבו. והרי עבד כנעני פטור מהנחת תפילין, כי זה מצווה שתלויה בזמן, והוא פטור ממצוות עשה שתלויות בזמן. או שהעבד קרא שלושה פסוקים בספר תורה בבית הכנסת בפני רבו, הרי זה לא יצא העבד לחירות. רואים מכאן שהעבד יכול ללמוד תורה, וזה לא ראיה שהוא ישתחרר. אז כשל רבי יהושע בן לוי שאמר שעשו ללמד תורה עבד. מתרץ את הגמרא האטם, הברייתא שאומרת שגם העבד קורא בתורה, זה לא אומר שהוא ישתחרר. לא האדון לימד אותו תורה, אלא הוא בעצמו קרא. די יקרא עבד מדעתו, לא על דעת רבו. וכי כאמרינן שאם אתה רואה אדם שלומד תורה זה ראיה שהוא לא עבד, דקנאיג בי מנהג בנים, שהוא מלמד אותו, שהוא שולח אותו ללמוד תורה, הוא מתנהג איתו כמו שמתנהג עם בנים. אבא שמלמד את הבן שלו תורה, הוא נוהג עם הבן שלו כמנהג בנים, אבל אם הוא שולח אותו למקום שבו לא לומדים תורה, הוא לא נוהג עם הבן שלו כמנהג בנים, ככה הגמרא כאן אומרת. ודבר נוסף שרואים כאן בגמרא, כשאדם שלומד תורה, זה אומר שהוא לא עבד. כשאדם לומד תורה ככה כמנהג בנים, זה אומר שהוא לא עבד. כי האדם עוסק בתורה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זו ההוכחה הגדולה ביותר שהוא לא עבד, לא לרבו, ולא לתאוות שלו, ולא לשום דבר אחר. כמובן בדרך החיזוק. למדנו במשנה, שאדם גדול יכול להעיד על דבר שהוא ראה שהוא היה קטן, שהוא זוכר איך שפלוני יצא מבית הספר ששם למדו תורה, כדי לטבול, לאכול בתרומה. מה זאת אומרת, איך הוא באמת נאמן? אז כמו שאמרנו כבר במשנה, הוא לא נאמן על פי עדות שהוא מעיד על דבר שהוא רק כשהוא היה קטן, להאכיל בן אדם בתרומה מהתורה, אלא רק בתרומה דרבנן. למשל תרומה על פירות וירקות שמהתורה לא חייבים להפריש עליהם, או תרומה של חוץ לארץ, שחוץ לארץ לא חייבים תרומה מהתורה. אבל תרומה בארץ ישראל על חמש תמני דגן, על ענבים או על זיתים שהחיוב עליהם בתרומה מהתורה, זה באמת אין נאמנות לאדם להעיד על דברים שהוא ראה כשהוא היה קטן. דבר נוסף שהוא נאמן להעיד על דברים שהוא ראה כשהוא היה קטן, ושהיה פלוני חולק תרומה עמנו על הגורן, בסדף שחולקים שם, מחלקים תרומה לכהנים. שואלת הגמרא, ודילמה עבד כהן הוא, יכול להיות שהוא חלק תרומה בגלל שהוא עבד של כהן. ועכשיו הוא השתחרר ואסור לאכול בתרומה. אומרת הגמרא, המשנה שלו נתנן, כמו רבי יהודה, מאן דאמר, אין חולקים תרומה לעבד בשדה, בגורן, אלא אם כן רבו עמו, כדי שבאמת הוא לא יהיה מוחזק לכהן. דתניא, יש במסכת יבמות, ברייתא, יש שם גם משנה בנושא הזה, על שתי נשים שהיו באיזה מערה או משהו כזה, והיו להם תינוקים, שני תינוק, כל אחת היה לתינוק אחד, אישה כהנת עם השפחה של הכהנת. התערבבו התינוקים. עכשיו, יש כל מיני נקודות שבין כך ובין כך מותר. למשל, לאכול תרומה, גם לכהן מותר וגם לעבד כהן מותר. אז לכן, הם יכולים לאכול תרומה בין כך ובין כך. אבל לתת להם תרומה בגורן, אז אם הם ביחד, שניהם יחד, ייתנו להם. כי ממה נפשך? בכל מקרה אחד מהם הוא ודאי כהן, והשני הוא העבד שלו. אבל אם אחד מגיע לבד, אז לפי רבי יהודה, אין חולקים תרומה לאחד מהם, כי חושבים אולי הוא העבד. אלא אם כן, רבו עמו, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אדם שהוא ספק, אולי הוא העבד, אולי הוא הכהן, כיוון שמתערבבו, כמו שאמרנו, יכול שיאמר לבעל השדה, כיוון שרבי יוסי סובר שכן נותנים לעבד תרומה, אפילו שאין רבו עמו, יכול שיאמר לבעל השדה, אם כהן אני, שאני בן של הכהנת, תנו לי בשביל עצמי, ואם עבד כהן אני, תנו לי בשביל רבי. אז אם כן יש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יוסי, אם נותנים תרומה לעבד של כהן, בגורן. רבי יהודה סובר שלא. לכן במקומו של רבי יהודה, אם היו נותנים תרומה לבן אדם בגורן, זה אומר שהוא לא עבד של כהן, אלא הוא כהן. לכן היו מעלין מאכילת תרומה, מנתינה של תרומה בגורן ליוחסין, שמייחסים אותו שהוא באמת כהן מיוחס. וזו הסיבה גם שלא חולקים תרומה בגורן לעבד, כדי שלא יעלו אותו לעשות אותו לכהן מיוחס, כי הוא בסך הכל עבד. לעומת זאת, במקומו של רבי יוסי, לא היו מעלין מזה שאדם מקבל תרומה בגורן ליוחסין. לא היה להם בעיה לתת גם לעבד תרומה בגורן. תניא, סיפור. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, מימי לא העדתי בבית דין. פעם אחת העדתי וכמעט יצאה תקלה. כמעט העלו עבד לכהונה על פי. ודאי שלא העלו, זה לא סלקא דעתא. כי הרי השתא אומה בהמתם של צדיקים. כשהגמרא מספרת, מסכת חולין, על חמורו של רבי פנחס בן יאיר, בהמתו של צדיק, שלא אכלה מאוכל שהוא אסור באכילה, זה היה לא מאוסר, ולקחו את זה לאדם והעבירו את זה לבהמה, ובקיצור, סוגיה שלמה, הקדוש ברוך הוא לא הביא תקלה לבהמתם של צדיקים. אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לצדיקים, אז ודאי שצדיקים עצמם, כמו רבי אלעזר ברבי יוסי, ודאי לא כל שכן שלא תבוא תקלה לידו, אלא הכוונה, ביקשו להעלות עבד לכהונה על פי. כמעט העלו עבד של כהן, והפכו אותו לכהן מיוחס על פי. מה היה הסיפור? חזה, אני ראיתי שחלקו לו תרומה במקומו של רבי יוסי, ששם לא חששו לחלק תרומה אפילו לעבד של כהן, באתרי דרבי יוסי. ואני הלכתי ועדתי, אזל ועשית באתרי דרבי יהודה, הלכתי ועדתי שהוא אכל, שהוא קיבל תרומה בגורן, אבל את העדות העדתי במקומו של רבי יהודה, ששם מי שמקבל תרומה בגורן, זה אומר שהוא לא עבד, כי שם היו מעלים, אדם שמקבל תרומה בגורן, היו מייחסים אותו לכהן מיוחס. אבל בסוף, התברר שהוא קיבל תרומה במקומו של רבי יוסי בגורן, וזה לא ראיה שהוא כהן מיוחס. למדנו המשנה דבר נוסף שאדם נאמן להעיד על דבר שהוא ראה כשהוא היה קטן, שהמקום הזה בית הפרס. והוא נאמן, לפי תוספות לומר, רק המקום הזה הוא שדה שספק יש בו תומה. אבל מקום אחר, הוא מעיד על המקום ההוא שהוא לא בית הפרס. הוא נאמן. מה הייתה? למה הוא נאמן? כי כל המושג של תומת בית הפרס זה רק מדרבנן. מה ההוכחה שזה רק מדרבנן? דאמר רב יהודה אמר בשם שמואל, אם אדם רוצה לעבור בשדה של בית הפרס ולהישאר בחזקת טהור, למשל הוא רוצה ללכת לקריב קורבן פסח, אין לו זמן עכשיו להתאמה ולתאר את עצמו שבוע שלם ככבר פסח, ערב פסח. אז איך הוא יעבור בבית הפרס? מנפח אדם, עושה אוויר בפיו בבית הפרס, זה לבדוק שאין שם עצם בגודל של שעורה, שאם זה לא בגודל של שעורה אלא פחות, זה לא מתאמה אפילו במגע או במסע. שלא ייגע בעצם הזאת, או שלא יזיז אותה ברגל ויתאמה. וברגע שהוא ניפח כל שטח שהוא עשה רוח, והוא ראה שאין שם עצם כשעורה, הוא יכול לדרוך שם. גם אם מתחת לאדמה יש עצם, מכיוון שזה כנראה רק בגודל של כשעורה, אז זה לא מתאמה באוהל. אז אם הוא הלך מעל זה ולא יזיז את זה, או נגע בזה, הוא לא נתמה. ורב יהודה אמר, ברמי אמר משמי דרב יהודה, הוא אמר, בית הפרס שנידש, שהרבה אנשים כבר הלכו שם ודרכו, ואם כן הוא נידש, אז הוא טהור, אפילו לא צריך לנפח שם. מה הייתה מה? כי אי אפשר לעצם כשעורה שלא נידש ברגל. אז הם כנראה כבר נהיו פחות מגודל של כשעורה. עכשיו, אם זה מהתורה היה התאומה של בית הפרס, לא היינו מקלים שבאדם ינפח, או שנידש מקום יהיה טהור, האדם שעובר שם. כיוון שמקלים כל כך בבית הפרס, זה אומר שהוא רק מדרבנן. ומכיוון שכל הסיבה שמתאמים שדה, אדם שעובר בשדה בית הפרס זה רק מדרבנן, האדם נאמן להעיד על דבר, אפילו שהוא מעיד על דבר שהוא רק שהוא היה קטן, לתאר מקום אחר שהוא אומר עליו שהוא לא בית הפרס. דבר נוסף שהוא נאמן, הוא נאמן לומר, ועד כאן היינו באים בשבת, כסבר התנה של המשנה שלנו, שהאיסור לצאת בשבת מחוץ לעיר יותר מ-2000 ממש של תחומין, זה רק עשו מדרבנן. חכמים האמינו במקרה כזה, בדבר שהוא מדרבנן. אבל יש דברים שקטן לא נאמן, כי הוא לא נאמן להעיד עדות גמורה, להוציא ממון מאדם אחד לאדם אחר. ולכן אין נאמן לומר, אני זוכר שהייתי קטן, דרך היה לפלוני במקום הזה, או המעמד ומספד הזה, הוא היה לפלוני במקום הזה. ולהוציא את זה מאחד, לתת את זה למישהו אחר. מה הייתה? מה? הפוק עם המונה, להוציא ממון מאחד, לתת אותו למישהו אחר, לא מפקינן, לא מוציאים על פי עדות של אדם מעיד, על דברים שהוא זוכר שהוא היה קטן. תנו רבנן ברייטה, נאמן האדם לומר, שהוא גדול, כשהייתי תינוק, הוא רוצה לספר דברים שאמר לו אביו, לומר, כך אמר לי אבא, כשהייתי תינוק, משפחה זו תאורה, משפחה זו תמאה. מה זאת אומרת תאורה ותמאה? סלקה דתך? זה לא קשור למשפחה, האדם הזה טהור, האדם הזה טמא. אלא, הוא מעיד, שאביו אמר לו כשהוא היה קטן, משפחה זו קשרה לכהונה ומשפחה זו פסולה מהכהונה. ודבר נוסף שהוא נאמן לומר, שאכלנו בקצצה של בת פלוני לפלוני, היינו בחתונה, שבת פלוני התחתנה עם פלוני, ושם אכלו דבר שנקרא קצצה, מה זה נקרא? אז מביאים מהירושלמי, שזה מלשון שאדם נקצץ, כי מה הסיפור שהיה? היו עושים קצצה בדרך כלל, כשאחד מתחתן, כהן שמתחתן עם אישה שיש בה פסול לכהונה. זאת אומרת, הוא קוצץ את עצמו מהכהונה, כי הוא התחתן למשל עם גרושה. אז אם כן, עכשיו כל הבנים שלו מתחללים מהכהונה. כהן שהתחתן עם גרושה, הבן שלו כבר לא כהן, הוא חלל. אז כאילו הוא קוצץ את עצמו מהכהונה, לכן זה נקרא קצצה. אפשר לבאר גם מלשון קציות, שזה הכוונה תאנים, כי היו מביאים שם מנחבית עם כל מיני דברי מתיקה, אז בזמנם דברי מתיקה זה לא היה סוכריות או ממתקים, זה היה כל מיני פירות. היו מחלקים לילדים, כי ילדים שמקבלים כל מיני דברי מתיקה, הם זוכרים טוב, כן, קיבלנו דברי מתיקה ואז הם יזכרו. בכל אופן הקטן הזה מעיד, שאכלנו בקצצה של בת פלוני לפלוני, כשאדם מתחתן עם אישה מסוימת, הוא נאמן לומר שאז חילקו סוג של דבר שמוכיח שהוא התחתן עם אחת שפסולה לכהונה. וכן הוא נאמן לומר שהיינו מוליכין חפרשת חלה ומתנות של כהונה לפלוני כהן. הוא נאמן לומר את זה, אבל זה בתנאי שהוא בעצמו הלך לתת את החלה או את התרומה, על ידי עצמו. אבל הוא לא נאמן לומר שאביו היה שולח לפלוני חלה או מתנות כהונה על ידי שליח אחר. כל העדויות האלה שאדם נאמן להעיד שהוא גדול, על דברים שהוא ראה, או שהיה פעיל בהם, כשהוא היה קטן, זה דווקא נאמר על אדם שמעיד, כשהוא גדול, דברים שהוא ראה בקטנותו. אבל אם היה עובד כוכבים ונתגייר, או עבד ונשתחרר, אין נאמנים להעיד על מה שהם ראו כשהם היו גויים או כשהם היו עבדים. ואין אדם גדול נאמן לומר, להעיד, להוציא ממון מאחד לאחר. לכן הוא לא נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה, כדי להוציא את זה ממי שכעת מוחזק, להביא את זה לזה שהוא מעיד עליו. וכן אינו נאמן לומר על הרחבה הזאת שהיו עושים בה את המעמד והמספד, הוא היה לפלוני במקום הזה ולהוציא את זה ממי שכעת מוחזק בו. רבי יוחנן בן ברוקה אומר נאמנים, שואל את הגמרא על מה? רבי יוחנן בן ברוקה, היה להם הסיפה להגיד שהם נאמנים, להגיד שילד, כשהייתי ילד אני זוכר שהשדה הזאת הייתה של מישהו אחר, ולהוציא עכשיו את השדה הזאת ממי שמוחזק בה, זה בוודאי שלא. הילה אמא הסייפה, איך ייתכן, נפוקה ממונה, הוא להוציא ממון על פי עדות שאדם מעיד על דבר שהוא רק שהוא קטן, ודאי שלא. אלא הרי שהדבריו של רבי יוחנן בן ברוקה נאמרו לעניין עדות של אדם שהתגייר או השתחרר, שהוא מעיד על משהו רק כשהוא היה גוי או כשהוא היה עבד. אם היו עובד כוכבים ונתגייר או עבד ונשתחרר, אין נאמנים להעיד על מה שהם ראו בגויותם או בעבדותם. אז זה רבי יוחנן בן ברוקה אומר, הם כן נאמנים. במה יקמיף לגי, באיזה סברה, ויכוח. תנא קמא סבר, כיוון דעובד כוכבים הוא, בזמן שהוא ראה את העדות, הוא היה עובד כוכבים, לא עבדייק, הוא לא כך דייק לאמת את הדברים, לאמיתותם. רבי יוחנן בן ברוקה סבר, כיוון דעתי להיגיורי, כיוון שדעתו להתגייר, מידק עבדייק, הוא כן דייק לראות טוב, ולכן הוא נאמן לומר, עדות כשהוא מתגייר. מהי קצצה? מה זאת אומרת שהקטן מעיד, כשאני זוכר, אכלנו קצצה בחתונה של בת פלוני לפלוני, נתנו רבנן. כיצד היו עושים את אותה קצצה? עם אחד מן האחים, משמע שהוא היה כהן, שנשא אישה שאינה הוגנת לו לכהונה, איך משמע בדברי הרמב"ם הלכות עדות, פרק י' הלכה ג', באים בני משפחה ומביאים חבית מלאה בפירות, ושוברים אותה באמצע הרחבה של עיר ואומרים, האחינו בית ישראל שימו, אחינו פלוני נשא אישה שאינה הוגנת לו, ומתיירים אנו, שמא יתערבב זרוע פסול בזרנו הכשר, ושלא יתערבב, בואו וקחו לכם סימן, דוגמה לדורות, כדי שעל ידי זה שתזכרו שלא יתערב זרוע בזרנו, וזוהי אותה קצצה שאמרנו שהתינוק נאמן להעיד עליה כשהוא גדול, זוכר שאכלו קצצה בחתונת בת פלוני לפלוני, אדרן הלך פרק שני, פרק האישה שנתערמלה, ועד כאן דף חפכת.